טוב, שלום. אנחנו שומנים מאמין. הפעם אנחנו נמשיך עם משה רבנו ועם העיסוק של משה במפגש שבינו לבין הקדוש ברוך הוא על הסנה. הפעם באיזשהו דרש מסוים שמנהיג איננו דורך על אחרים. ואחרים זה מכל סוג, בין אנשים באותה רמה ובין אם אנשים תחתיו, כלומר בסוף, וזה לא מובן מאליו, ואני חושב שזה אולי אחת מנקודות הכי משמעותיות שיש בהבדל בין מנהיג לבין מנהיג מאמין, כלומר בהבדל בין אדם שפשוט מגיע לעמדות מפתח לבין אדם שבאמת אתה רואה שהוא מגיע מתוך מניע אחר. זה בדיוק הנקודה הזאת, השאלה אם אדם הוא באמת רואה אחרים ויודע לכבד אותם ויודע לתת להם את המקום הנכון והראוי להם, לבין מצב שבו מנהיג דורך עליהם. וזה הרבה פעמים קורה, הרבה פעמים אנחנו רואים גם שמנהיגים דורכים אחד על השני, עד רבה הם נוהגים יותר לדרוך אחד על השני, אבל להגיד כמה השני הוא נורא, הוא נבל, הוא מושחת, הוא אלף אחד דברים, אבל גם לדרוך על אחרים בכלל באופן כללי, במיוחד בטח שבעובדה שבסוף עצם זה שאדם מגיע לעמדה של הנהגה כנראה אומר עליו איזה משהו, אומר עליו מבחינת היכולות שלו, מבחינת המיקום שלו בחברה. כלומר בסוף כן מדובר כאן באדם משמעותי, כישרוני, בסדר, אם הוא הגיע לכזו עמדה סביר להניח שזה מה שנכון. וממילא המרחק בין זה לבין עולם של גאווה וממילא לדרוך על אחרים הוא מרחק מאוד קצר, אפשר בקלות ליפול לתוך זה, ולכן צריך רגע להעמיק ולהבין מה זה באמת הנהגה, מה באמת הנהגה דורשת, וממילא מה השלחה של זה על היחס בין אדם שהוא מנהיג לבין אנשים אחרים. אז בשביל זה, בוא רגע נעסוק במשה, בסדר? ויאמר משה אל אדוני, בי אדוני, לא איש דברים אנוכי, גם מתמול, גם משלשום, גם מעט דבר, דברך אל עבדך, ככבד פה וכבד לשון אנוכי. כלומר, עד עכשיו דיברנו, עד עכשיו משה רבנו אמר, תקשיב הקדוש ברוך הוא, אני קטן מדי, מי אני שאני אעמוד מול הקדוש, מול פרעה, מי אני שיעמוד מול עם ישראל, היו הרבה מאוד שאלות. עכשיו אנחנו מגיעים למין משהו שכבר מתחיל להיות, כאילו לא, כבר מתחיל להיות קצת פחות ברור, ובאמת הקדוש ברוך הוא עוד רגע הולך לגאור במשה רבנו על הדבר הזה, והוא אומר, תקשיב, אני כבד פה וכבד לשון, אני מגמגם, בסדר? היכולת שלי לדבר, היכולת הוורבלית, לסחוף אנשים וכן הלאה, היא לא טובה, והיא לקחו בהתאם לזאת, אני לא מתאים לזה. כלומר, ועכשיו, וגם שימו לב להרבה פעמים לתוספות, בסדר? כשאדם אומר גם וגם וגם וגם, הוא מתחיל לגמגם, נכון? אם ילד אומר לך, אני גם נפלתי וגם קיבלתי מכה וגם ירד לי דם וגם בכיתי. מה זה? כלום, נפל, קיבל מכה. כלומר, דווקא העצמה הגדולה הרבה פעמים היא כאילו טיפה חסרת פרופורציות, בסדר? כאילו, גם זה וגם זה וגם, כי אם אתה מוסיף כל כך הרבה אמירות שכאילו אמורות להעצים, מה זאת אומרת? תגיד את מה שקרה, תן הכרה, משהו מסוים, תגיד אותו כמו שהוא. יש כאן, לא יש דברים אנוכי, גם מתמול, גם משלשום, גם מה דברך על עבדך. בסדר? היה אפשר לחסוך את כל זה ולהגיד, לא יש דברים אנוכי, מה לדבר לך על עבדך? גם האפשרות, נכון? כאילו, למה צריך את כל העריכות הזאת? וכאן מגיע הקדוש ברוך הוא, כאילו, קצת, וכאן זה כבר בלשון של גערה, בהמשך זה ממש הולך להיות כעס. ויאמר, השם אליו, מי שם פה לאדם? מי עשו מילה מוכר אשר פיקח או עיוור? הלא אנוכי השם, לא הבנתי, מי אתה מדבר? הוא אלו, שכחת? אני הקדוש ברוך הוא. אתה אומר לי, אתה מגמגם? בסדר, אני שולח אותך לשליחות, אני יודע גם לתת לך את זה. אני יודע גם לשים לך את המילים בפה, את המילים הנכונות, את ה... אל תדאג, כאילו, אני הקדוש ברוך הוא, בסדר? אנא, לא לשכוח, אומר לו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבן. ואתה, לך, ואנוכי, אהיה עם פיך, ואורתיך, אשר תדבר. כאילו, זה כבר מתחיל להיות שפה כזאת של, הלאה, הבנו, סבבה, בהתחלה אמרת מי אני, מי אני, מה אני, אוקיי, אמר, ענינו לך, זאת הייתה זה. עכשיו זה שאתה מגמגם, בסדר, זה בעיה טכנית, את זה אני יכול לפתור, בסדר? בוא, קדימה, קח את הדברים שלך ורד למצרים. אומרים חזק ומביא אותם, רש"י, גם אתמול, גם משלשום, למדנו שכל שבעה ימים היה הקדוש ברוך הוא מפתה את משה בסנה לילך בשליחותו. מתמול, שלשום, מה דברך? הרי שלושה, ושלושה גם עם ריבועים הם. הבנתם? כאילו, גם מתמול, גם משלשום, גם מה דברך לבדך. כלומר, כל הדברים האלו זה שבעה ימים. שבעה ימים הקדוש ברוך הוא משקיע בך. כל יום יש סנה בוער באש, בסדר? למשך שבוע. הסנה בוער באש, והקדוש ברוך הוא מדבר איתך, בסדר? אז בסדר, בהתחלה לא האמנת בעצמך או לא האמנת בעם ישראל, עברנו את זה. הלאה, מה קורה? מה חוסם אותך? שבוע הקדוש ברוך הוא צריך לשכנע אותך, אם זה המשימה שלך, אז המשימה שלך. מה מעכב כל כך? כי זה ממש מוזר הסיפור הזה, שמשה רבנו כל כך מתעכב. הרי אם הקדוש ברוך הוא החליט שצריך אותך, אז זה הגיוני שצריך אותך, נכון? לא דחפתי את עצמי, לא ניסיתי לשים את עצמי בעמדה של ההנהגה. הקדוש ברוך הוא אמר, אמרתי לא, הקדוש ברוך הוא התעקש. אתה מתבקש, תגיד שכן. והוא היה עומד ביום השביעי כשאמר לו זאת, עוד שלח נא ביד תשלח. בסדר? הדבר הבא שהוא הולך להגיד, שלח נא ביד תשלח. עד שחרה בו וקיבל עליו. למה? למה משה רבנו באמת לא רוצה להיות, להישלח למצרים? וכל זה שלא היה רוצה ליטול גדולה על אהרון אחיו, שהיה גדול ממנו. ונביא היה, שנאמר, הנגלו נגליתי אל בית אביך ביותם במצרים, הוא אהרון, וכן ויוודא עליהם במצרים, ואומר עליהם, איש שיקוצי עיניו השליחו, ואותה נבואה לאהרון נאמרה. משה רבנו אומר, יש משימות לאומיות, בינלאומיות, היסטוריות מדהימות, באמת דבר אדיר וגדול מאוד, ואתה הקדוש ברוך הוא בחרת בי לעשות את זה. אני עם השליחות הגדולה הזאת לא אדרוך על אח שלי, כי אני ב-60 שנה האחרונות הסתובבתי כאן רחוק רחוק ממצרים, ומי שהניג את המצרים זה האח שלי אהרון הכהן, שאגב הוא גם אחי הגדול, והוא היה הנביא, והוא הוביל, והוא ניחם את עם ישראל בצרה, והוא היה שם ברגעים הקשים והלא פשוטים. זה אהרון הכהן, שהוא גם אח שלי. אני אבוא מהניילונים, בסדר? עם חליפה מעונבת ומבטא כזה לא בור, ואני אבוא לקחת את ההנהגה עליי, בזכות מה? כלומר, יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה הכי צודק בעולם, יכול להיות שאני אפילו מתאים לזה יותר מאשר, אהרון הכהן, אהרון אחי, אבל זה לא הוגן, זה לא בסדר לדרוך על אח שלי. יש משימה אדירה, דבר חשוב מאוד, גדול מאוד, אני לא דורך על אף אחד אחר. ויאמר בי אדוני בבקשה ממך הקדוש ברוך הוא, שלח נא ביד תשלח, תשחרר אותי מהדבר הזה. אין לי נימוק, לא בגלל שאני לא מאמין בעצמי, לא בגלל שאני לא מאמין בעם ישראל, לא בגלל שאני מגמגם, לא בגלל כלום. עזוב אותי, תשחרר אותי. אני לא מוכן לעמוד מול אהרון אחי ולהגיד לו, בדיוק, את עבודתך עשית, קדימה, תפנה את זה אליי. גם אם זה בשליחותך, אבל אני לא מוכן לעשות את זה. ואיחר אף אדוני במשה. עכשיו הקדוש ברוך הוא מתעצבן. ויאמר, הלא אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר, ידברו. וגם הנה הוא יוצא לקראתך ורחה, ושמח בליבו. הרי אף אחד מאיתנו לא חושד באמת באהרון הכהן שהוא עכשיו משה רבנו יבוא במקומו, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, ואז משה ואז אהרון יתעצבן עליו, נכון? כולנו מבינים שהם ישתפו פעולה יפה מאוד, בסוף, בכל זאת זה אהרון הכהן. לכולנו ברור שנימוס יהיה שם, ומה יהיה בלב? איזה קוויץ' כזה, איזה חוסר נעימות. בסוף, אני עבדתי קשה, ואתה בא וקוצר את הפירות. אני הייתי כאן ברגעים, ברגעי השואה של אושוויץ בירקנאו, ואתה בא ומכריז על הקמת מדינת ישראל, איזה יופי, איזה גיבור אתה. מרגיש טוב, אחי? ולכן הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו צריך להגיד למשה רבנו, ורחה ושמח, בליבו ושמח. בלב שלו הוא שמח. אז לכן אתה יכול לעשות את זה, וזה בסדר. הוא באמת שמח איתך, הוא באמת רוצה להיות איתך ביחד. הוא באמת רוצה לשתף איתך פעולה. הוא באמת ישמח בזה. ואז משה רבנו מסכים. יש כאן שני מנהיגים, ששמתם לב מה בעצם קורה פה, זה מדהים. שניהם, מה שמשותף לשניהם, זה הזהירות המופלגת, המטורפת, מחוסר הפגיעה באחרים. אהרון מבין ש... בסדר, אני מנהיג, אני יודע את מקומי, אני יודע מה עשיתי, אני יודע שכנראה עשיתי כמה דברים טובים בעם ישראל, אבל כנראה שצריך לפנות מקום. כנראה שבשביל להפוך שולחנות אצל, בבית של פרות צריך כוח אחר, צריך קצת יותר דין, קצת יותר משה אחי. אני, אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אני יודע להגיע לאנשים ולדבר על ליבם, בצרה, ברגעים הקשים, אני יודע להיות שם איתם, אני יודע לחוץ להם את היד, אני יודע להתקל להם בעיניים. מדהים. עכשיו, כדי להוציא את עם ישראל ממצרים, כנראה לא צריך רק ללחוץ ידיים בחום ולחבק. כנראה שצריך גם כוחות אחרים. ונעים לי? אולי לא נעים לי. האם נעים לי לפנות הכיסא ולהגיד, הנה ראש הממשלה כך וכך, אתה תבוא במקומי? יכול להיות שלא נעים לי. אבל מה זה רלוונטי בכלל? עכשיו אני לא אבוא בגלל רצונותיי או העדפותיי או אלף ואחת דברים, בגלל זה מישהו בעם ישראל צריך לשלם מחיר. זה העולם של אהרון. למה הוא שמח בליבו? כי לא רק שהוא אוהב את אחיו, אבל יש כאן גם משהו, הרי אולי, כנראה זה לא בבתים שלכם, אבל אני אספר לכם שיש בתים שאחים מקנים אחד בשני, וגם לפעמים מרביצים אחד לשני, במיוחד אם הם בנים, ואם הם בנות אז סתם דבריות אחד על השני, כל מיני דברים הם מגילים. זה לא אצלכם, אבל יש מקומות כאלו.
פעם ב...
מכינות אחרות, כן. וזה יכול לקרות. כלומר, ובמצב כזה זה לא רק שבר לו את הלגו ולקח לו את הפליימוביל. זה קצת יותר רציני. עכשיו, וגם לא רק זה, יש גם מידה של צדק. בסוף, אהרון צריך להישאר עדיין מנהיג. הוא יישאר מנהיג מכאן עד סוף דור המדבר. הוא עדיין ימשיך להיות להנהיג את עם ישראל, רק בצורה אחרת. אולי צעד אחד אחורה. הוא עדיין ראוי להנהגה. זה לא שהוא נעלם מההנהגה הלאומית. הוא עדיין משמעותי מאוד. אבל בכל זאת, הוא צריך לקחת צעד אחד אחורה. אהרון יודע שגם אם אתה מנהיג, לא אומר שאתה אמור לפגוע באחרים. הפוך, אסור לך לפגוע באחרים. משה רבנו, גם הוא, אומר המשימה הכי גדולה בעולם. אני לא אפגע, וחבר שלי, דמיינו את הסיטואציה. מגיע, מנהיגי הנשיא, בסדר? לפוליטיקאי, אפילו לבן אדם שהוא לא פוליטיקאי. מגיע ואומר לו, תקשיב, עם ישראל כולו רוצה אותך כראש ממשלה. ואותו אחד, מה מפריע לו? זה שאחיו נמצא באיזה תפקיד וזה יבוא על חשבונו. זה הסיטואציה, זה אותו דבר. כלומר, משה רבנו לא מסתנבר מהדבר הגדול הזה שנקרא להניג את עם ישראל ולקחת אותו ולגול את עם ישראל ממצרים וכן הלאה. מזה הוא לא מסתנבר. כי מה מטריד אותו? זה שאח שלו ייפגע מזה. כן.
משה קצת, הוא לא קצת מפקפק בנוש ברוך הוא, שהוא מסרב.
מה זאת אומרת?
כאילו, הוא קיבל פקודה ישירה לנוש ברוך הוא, לעשות משהו. הוא אומר לא. זאת אומרת שבאיזשהו מובן רוצים לקרוא להתחה שנוש ברוך הוא עושה משהו שהוא לא חושב עליו אם לא, או שהוא לא חושב לטווח ארוך, או שהוא לא רואה תמונה מלאה, או שהוא לא יודע שאהרון ייפגע מזה, כאילו. זה... לא יודע, זה לא תקין.
משה לא אומר, משה לא מסרב פקודה, אלא הוא אומר, אני לא מסוגל לעשות את זה. משה לא בא לדון על הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, תקשיב, זה גדול עליי. זה נכון, ועדיין זה לא תמיד בתחושה הסובייקטיבית של האדם, שגם היא חלק מהסיפור פה, זה לא תמיד נכון. כלומר, לפעמים אדם צריך להתפתח למקום הזה, שהוא מבין, כן, נכון, אני לא מרגיש ככה, זה לא משהו שמתחבר לי, אבל בסוף זה ככה הקדוש ברוך הוא ציווה, ככה הקדוש ברוך הוא אמר, ככה המציאות קורית, לא משנה כרגע איך, מתוך איזה נקודת מבט אנחנו נגיע לזה, אבל כן, התחושה הסובייקטיבית של האדם, יש מקום. זה לא אומר שעם התחושה הסובייקטיבית הזאת אנחנו הולכים עד, עד, עד הסוף, בסוף משה רבנו כן מקבל על עצמו את השליחות הזאת, אבל זה לא פשוט לו, ואת העובדה שזה לא פשוט לו, צריך לתת לזה את המקום שלו. כן צריך לפרק את ההתנגדויות של משה רבנו כי הן אמיתיות. הרי בסוף אם תיאורטית הוא היה הולך עם החבילה הזאת, עם כל הסיבות ההתנגדות שלו, היה הולך למצרים ומנסה לגאול את עם ישראל, כשכל זה נמצא לו בלב, איפשהו זה היה נכשל. הוא צריך להציף את זה מול הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, תקשיב, אני לא מצליח להבין. לימדתנו רבנו, גם כשתלמיד חכם אומר לך, גם כשרבך המובהק אומר לך משהו מסוים, ואתה לא מבין אותו, אתה מצווה להעביר ביקורת. מכובדת אמנם, בסדר? לימדתנו רבנו שכך וכך, אבל כך אתה אמור, אתה אמור להגיד, רגע, אבל אני לא מבין. מרגע, מי נתן לך את איזה חוצפה הזה? מי נתן לך את האפשרות? אם זה מה שהקדוש ברוך הוא הנחית עליך, זה מה שהקדוש ברוך הוא הנחית עליך? לא, זה לא מדויק. אנחנו גם שואלים שאלות. לא במובן של שואלים שאלות כדי לקפור, אלא להגיד, זו אמירה שברור שאני מקבל אותה בעיקרון, אני רק לא שם. בסדר?
לא.
כן, רגע, שקד, בסדר? זה לא תמיד ככה. בדברים כאלו אתה צריך להיות שלם. זה לא, אם תניח תפילין מתוך שאתה מבין לגמרי מה זה מצוות תפילין, או לא תניח תפילין, או תניח תפילין בלי להבין לגמרי מה זה אומר, נו, בסדר. אבל אתה לא יכול לנגד המשרד בלי שאתה באמת מחובר לזה. זה למסור את הנפש שלך. זה עד כדי יכולת למות או לאבד את כל חייך או לגרום לאנשים אחרים למות. אם אתה לא שלם לגמרי בדרך הזאת, זה לא דבר שאתה אומר, טוב, נו, המקסימום לא תביא. אין, זה לא עובד ככה.
כמו שעושים, שאומרים שאתה לא מבין את המשמעות של תפילין, תניח תפילין, ותלמד תוך כדי, כאילו, אחרי, תוך כדי, אז כאילו, אני עושה, ואז אחרי זה אני לומד על זה.
אז בתפילין, שזה מעשה אחד, לא חד פעמי, אבל מעשה שאתה עושה, זה בסדר, ברור, צריך לדעת איך, אבל בהנהגה ציבור זה לא בדיוק עובד ככה. הנהגה ציבור אתה חייב להיות מחובר לזה. אם אתה לא עומד מאחורי מה שאתה אומר, אז זה לא ילך.
לסבל נשמע, לא נאמר על דבר קטן כמו הנחת תפילין, בכל קטן. זה נאמר במתן תורה.
שמה? שקפה עליהם כגיגית?
כן, אז כאילו...
בסוף הקדוש ברוך הוא גם קפה עליהם. הקדוש ברוך הוא גם קפה על משה, בסוף משה מקבל את זה. אבל זה נכון שבסוף צריך להציף פערים. אם אתה לא שם, אם אתה, הם ציוו עליך, אם עכשיו אומרים לך, תקשיב, אתה עכשיו צריך, לא יודע מה, להילחם נגד קומנדו סורי. עכשיו, זה נחמד מאוד, אבל תלמדו אותי איך עושים את זה. אין דרך איזה, וזה מה שיש, ופה, בסדר, אז אני אעשה את זה גם בלי להבין. אבל ברור שאתה צריך להציף את זה. ברור שאתה צריך לומר, רגע, שנייה, מה אני עושה? תתרגלו, תסבירו לי, מה לעשות? אם אתה לא תעשה את זה, אז יש כאן בעיה, נכון?
אני כוכבי היה אומר לי אישית שאני צריך ללחם בקומנדו הסורי, אז אני לא חושב שהייתי אומר תלמד אותי, כי אני די בטוח שהוא ילמד אותי. בעצם העובדה שאני שואל, זה אומר שאני לא בטוח שהוא ילמד אותי.
אם הוא נותן לך את הנשק, קדימה רוץ. אתה תשאל אותו איך, נכון? תשאל, זה בדיוק מה שמשה רבנו עושה. משה רבנו לוקח כאן לקצה משהו שהרבה פעמים הוא לא ברור. הרבה פעמים יש נטייה בדיוק להגיע לצד השני, לדבר בדיוק הפוך. המסילת ישרים, כשהוא מדבר לגבי הענווה, הוא עוסק באחד מהבעיות שקשור לענווה, זה הסיפור הזה בדיוק. עולם של מנהיגות, עולם של מנהיגים, שאוהבים את התחושה הזאת, אוהבים את התחושה שיש להם משמעות. זה מה שנקרא אצל חז"ל רבנות. רבנות זה לא הכוונה, כמו שאנחנו אומרים רבנים היום, שזה תמידי חכמים. רבנות הכוונה שררה, תפקיד, בסדר? מנהל בלה בלה בלה, בסדר? כל איזה משהו הכי קטן נהיה מנהל, בסדר? הוא לא מנקר חובות, הוא מנהל תפעול אחי, אתה לא מנהל תפעול, אתה מנקר חובות, בסדר? כאילו, הכל בסדר, אפשר גם לדבר בגובה העיניים. אבל אנשים אוהבים את זה. וזה אחד מהדברים שבסוף, ברגע שאתה נמצא במקום הזה, המלא בתחושת עוצמה, אז במילא אתה מתחיל לדרוך על אחרים. כי אתה כל הזמן עסוק בעובדה שאתה כזה מדהים, אתה כזה הגעת לשיאים עליונים, וכולם נמוכים. זה מה ש... תפכו את הדף. שנאת הרבנות ובריחת הכבוד, משנה ארוכה היא, אוהב את המלאכה ושנא את הרבנות. מה זה אוהב את המלאכה ושנא את הרבנות? טוב, עבודה קשה. לנקות שירותים ולפנות פחים, בסדר? לאהוב את העשייה עצמה. ותשנא את הסיפור הזה שאנשים אוהבים את הווסח ואת ההתלהבות ואת התפקיד ואת הסיכות ואת האלף ואחת דברים. עזוב, את זה לסנו. כללו של דבר, אין הרבנות אלא מסע גדול אשר על שכם הנושא אותו. כי עד שהאדם יחיד ויושב בתוך עמו, מובלע בין האנשים אינו נתפס אלה על עצמו, כיוון שנתעלה לרבנות ושררה, כבר הוא נתפס על כל מי שתחת ידו וממשלתו. כלומר, כשאתה סתם ככה מתקל את זה בצורה הגיונית, אתה מבין שעולם ההנהגה זה כבד. זה כאילו, זה מסע. זה פתאום אחריות. כי אם חס וחלילה קורה משהו, אתה אחראי. אף אחד אחר לא אחראי. אתה המנהיג שנמצא בקצה, אתה לוקח על זה אחריות, ואם משהו לא מתפקד כמו שצריך, יאשימו אותך. ואם אתה סתם יושב בבית שלך, אז הכל בסדר, אף אחד לא בא אליך בטענות. כאילו, אתה כולה חייל פשוט, לא, מה עשיתי, מה זה? הוא, המנהיג, הוא צריך לקחת אחריות. ועד פתאום, עכשיו, וזה כבד. אז למה אנשים אוהבים את זה? למה אתה צריך, למה אתה לא צריך לשכנע אנשים להגיע לתפקידי מפתח? למה אתה לא צריך לשכנע? כי הם מסונברים מהכבוד. הם מתאהבים בדבר, בשקר הנורא הזה שנקרא כבוד המשרה, כבוד התואר וכן הלאה. ואז ממילא הם בכלל לא שמים לב, לא מבינים כמה זה כבד. וברגע שאתה מוריד מזה את הכבוד, ברגע שזה כבר לא נשמע מפוצץ וגדול והוה, אז זה כבר פחות נוצץ. פחות רוצים את זה. אם זה כולה כזה ככה, אז המוטיבציה יורדת. חז"ל מתייחסים למנהיגי ציבור גאוותנים בצורה נוראית. הם שמים אותה בגמרא בראש שנה י"ז, הם שמים אותם עם אפיקורסים וכופרים בעיקר. פרנס שמתגאה לציבור נמצא באותה רמה. עכשיו, זה דבר מפחיד, זה דבר כאילו מפתיע מאוד. אומרת הגמרא בראש שנה, ושנתנו חיתיתם בארץ חיים, אמר רב חיסדא, זה פרנס המטיל אימה יתרה לציבור שלו לשם שמיים. אמר רב יהודה מערב, כל פרנס המטיל אימה יתרה לציבור שלו לשם שמיים, אינו רואה בן תלמיד חכם, שמה לכן יראו, אנשים לא יראה כל חכמי לב. כלומר, האנשים האלו, אדם שהוא פרנס שמתגאה לציבור שלו לשם שמיים, כאילו שהוא ככה נהנה לדרוך על אחרים, בסדר? הוא מטיל אימה יתרה לציבור שלו לשם שמיים. מה זה? זה ברמה כל כך חמורה שזה כמו אפיקורוס. עכשיו, צריך להבין, אבל למה? מה כזה נורא פה? מסביר כאן המהר"ל. תראו רגע באמצע על נתיב הכעס. אז בשורה שמתחילה בשורה כמו מין. פה יש מדרכי ציבור, וכבר התבהר עניין סליחה, רגע, לא, לעלות כמה שורות. בשורה שמתחילה בתלמיד חכם, שנאמר לכן יראו אנשים לא יראה כל חכמי לב, והנה פרנס, המטיל אימה יתרה לציבור, ככל המינים, והפורשים מדרכי ציבור. למה? שימו לב, כי גם פרנס, המטיל אימה יתרה לציבור, הוא פורש מן הציבור ואינו נכלל בציבור. הבנתם? הפוך. הפוך, הפוך על הפוך. הפורש מדרכי ציבור לרוב אתה יוצא מנקודת הנחה. כל הציבור בסך הכל עובד אלוקים, עושים דברים טובים וזה, ואותם פורשים מדרכי ציבור, זה אלו הזויים שנמצאים בשוליים. אומרים חז"ל, לא רק מי שנמצא בשוליים, לפעמים יש לך שוליים מעל הראש. לפעמים דווקא המנהיג הוא השוליים הכי גדולים. למה? כי הוא לא מתחבר. הוא כל כך מתלהב מהעובדה שהוא מנהיג, שהוא אשכרה לא מסוגל להסתכל בעיניים של אנשים פשוטים. הוא כאילו כל כך מלא בעצמו וצבע בעצמו ומתלהב מעצמו וכן הלאה. עכשיו וגם זה תהליך שמבין את עצמו, כי בהתחלה כשהוא היה אדם פשוט אז הוא היה אדם פשוט עם קצת גאווה, וכולנו מבינים שזה גאווה, יאללה תירגע אחי, גם אומרים את זה אחד לשני, אל תעוף על עצמך. אבל ברגע שכבר המציאות מתחילה להתכתב איתו ולהגיד לו, אחי אתה באמת מנהיג ובאמת שמים אותך בכבר תפקיד ציבורי, אז פתאום זה גם מוצדק, זה גם באמת נכון. ואז אתה שומע אנשים איך הם משבחים את עצמם ומפארים עד שזה יוצא מכל החורים, ואז הם מתחילים לדרוך על אחרים, הם נהנים מהעובדה שהם יכולים להגיד לך לא, ממש כיף להם. פעם אמר לי מישהו, זה נקרא שיטת פיסטוקים. אתה רוצה להוציא, אתה הולך בצבא ואתה רוצה להוציא על האש, בסדר? וזה תקציב וצריך להביא בשר וזה, בתוך כל הדרישות שלך תביא פיסטוקים. למה? כי אתה צריך לתת תחושה למי שמעליך שהוא חשוב, שעל הפיסטוקים הוא יגיד לא. הוא צריך להגיד לא על משהו, בסדר? על משהו צריך להגיד לא. אז לפחות תוסיף למה שאתה באמת צריך, תוסיף גם פיסטוקים כדי שהוא יגיד לא על זה. הבנתם? זה חלק מהמשחק. אנשים נהנים מהיכולת לדרוך על אחרים. זה ממש כיף להם, נעים להם. מהיכולת כאילו, כן, להשפיל. וככה אתה יוצא מצב, נמצא הדבר הזוי, שאתה בלב הציבור ואתה לא עם הציבור. אתם יודעים, אחד מהדברים שהיו בעיניי הכי מדהימים בכל השבת הזאת של נתן שרנסקי היה כאן, זה לא השיחה. את השיחה אני לא יכולתי להעביר, אבל השיחות שהוא העביר לא הפתיעו אותי. מה היה מדהים? זה היה, הם אכלו אצלנו בבוקר. הוא אשכרה דיבר עם הילדים שלי. בגובה העיניים. זה מדהים. בן אדם שהוביל תנועה בינלאומית, עד היום, עדיין מוביל תנועה בינלאומית, לזכויות אדם, לעלייה לארץ, שמירת העם היהודי, זה אלף ואחת דברים, בסדר? הבן אדם כאילו מנהל את העולם פחות או יותר, זה הסדר גודל, והוא אשכרה יכול לקחת ילד בן שבע ולשבת לדבר איתו, ולשאול אותו מה טעים לו ומה לא טעים לו, ואיך הוא, איך המורה ואיך הוא מרגיש. זה פרנס שאיננו מתגאה לציבור. ככה אתה רואה מנהיג, ענק ביכולות שלו, בחזון שלו, באלף ואחת דברים, אבל בסוף הוא רואה בני אדם, הוא לא מגיע לציבור. טוב, אחרי שהיית בצינוק גם אפשר להבין, אבל גם בלי זה, בסוף אתה רואה אנשים שמסוגלים להיות גדולים ככל שיהיו, והם חלק מהציבור. וזה בדיוק ההבדל, שם אתה רואה את ההבדל, בן אדם שהוא אומר שהוא, הרי כולם אומרים שזה לשם שמה, נכון? תמיד ברגע שהוא עושה איזה משהו, הוא תמיד אומר, זה למען עם ישראל, נכון? לא משנה מה. בסדר? הוא בונה קואליציה כזאת, זה למען עם ישראל, וגם אם הוא היה בונה קואליציה אחרת, זה היה למען עם ישראל. בסדר? ואם הוא היה עושה תפקיד כזה, זה ברור שזה למען עם ישראל. ואם הוא רוצה תפקיד אחר, זה גם למען עם ישראל. זה שזה במקרה מה שהוא הכי אוהב ורוצה, וזה מכבד אותו וכן הלאה, זה נושא שולי או צדדי או... אז איפה אתה רואה את ההבדל באמת? הרי כולם יודעים להגיד שזה לשם שמיים, איפה אתה רואה? ביכולת של אותו מנהיג לדבר עם אחרים בגובה העיניים. אם אתה דורך על אחרים, אני יודע טוב מאוד מי אתה. אם אתה משפיל אחרים, אם בינך לבין המנהיג השני, אתם רבים אחד נגד השני ואתם עסוקים בהכפשות, אני יודע בדיוק מאיזה מקומות אתה מגיע. כולם אומרים שזה לשם שמיים. ברור, זה תמיד יש שם שמיים. זה פשוט נורא למדינת ישראל שאותו בן אדם נמצא בתפקיד הזה. אגב, במקרה אני כל כך נהנה. כל היום אני הולך לישון בלילה, אני רק נהנה מהמנגינה הזאת. ראש הממשלה מוישי דו, השם שלי. ממש נהנה מזה. וברגע שזה ככה, אז לכל יש תירוצים, את הכל עוטפים בעטיפת בנייר צלופן, והכל יש אלף אחת סיבות ותירוצים והסברים. אבל אם אתה דורך על אחרים, זה הסימן הכי פשוט והכי ברור, מנהיג מאמין אתה לא. אתה מנהיג מתוך אינטרסים נמוכים. וההבחנה בין משה רבנו לבין מנהיגים נמוכים, זה בדיוק הנקודה הזאת. תביא את התפקיד הכי גדול בעולם, הכי מסנבר, הכי מדהים, אשכרה אומר לך, בוא תגאל את העולם. זה אמירה למשה רבנו, בוא תגאל את כל העולם. תיתן תורה לעולם כולו. זה התפקיד שנותנים לך. לא תהיה ראש ממשלה. מה זה ראש ממשלה? אף אחד לא סופר. כאילו מה זה זה? דבר היסטוריה, אולי תקבל איזה רבע קוביה. משה רבנו, בכל זאת, מציעים לך להיות כזה דבר, ואותך מה מטריד? לא לדרוך על החרם. נכון, אתה צודק, משימה גדולה וחשובה, אני לא פוגע באחי. לא באח שלי ולא באף אחד אחר. עכשיו, מה שמדהים זה, זה שזה באח שלו. כי היה, אם זה היה מישהו אחר, אם זה אח שלו, סביר להניח שגם אם אהרון הכהן ממש ייפגע, הוא יסלח לו, נכון? אנחנו אחים, זה לא נעים, זה וזה פה, אבל בסוף הוא אוהב אותי, בסדר? אני משה, הוא אהרון, אני נפגשנו 60 שנה, בסדר, נכון, לא נעים לו שאני מנהיג במקומו, לא נעים לו שאני אהבתי אותו מהתפקיד, אבל בוא, הוא יסלח לי. אפילו שם משה רבנו לא מסוגל לעשות את זה. קל וחומר לפגוע באחרים, לא יעלה על הדעת, לא מצליח לקלוט את זה, איך זה ייתכן. שאני אפגע במישהו אחר למען הקריירה הציבורית שלי?
אז מה
הבעיה שלי,
נגיד, מישהו יתגאה, כי הוא... לא רק כל כך חומה את ההתגאות מעל אחרים, לא שאתה כאילו מנהיג או משהו כזה, למה זה כל כך חמור בעצם לשתה?
כי יש דברים שכמו שהקוזרי אומר, שורש האמונה והכפירה אחד הוא. כאילו יש דברים שבהם זה יכול להיות מדהים, זה יכול להיות כאילו זה מטורף. השאלה היא זה אם זה מטורף בכיוון חיובי או שלילי. זה יכול להיות מפלצתי, וזה יכול להיות גם מלאכי. אתה יודע? זה שני כאילו, זה כאילו, זה אין אמצע. אתה לא יכול להיות מנהיג פושר. או שאתה דבר מדהים, או שאתה דבר מאוד נמוך. ואיך אתה יודע להבחין? בנקודה הזאת. מאיפה זה מגיע בנפש? האם אדם ערכי יכול להגיע מתוך מקום ערכי להיות מנהיג? כן. האם זה תמיד ככה? לא. האם אדם יכול להגיע מסיבות של גאווה? כן. וברגע שזה גאווה, כל ההנהגה, תגיד עד מוחרתיים, 1001 תירוצים והסברים, זה שום דבר. לא קונים את זה. זה המון תירוצים, זה המון הסברים, לדבר אחד מאוד פשוט. אתה מתגאה. אתה נהנה מהעובדה הזאת. זה אינטרס שלך פרטי. ואז אתה לא חלק מהציבור. אתה בעצם נבדל מהציבור. אתה לא מחפש להתחבר לציבור. אתה לא אומר, ציבור גדול, מדהים, כמה עבודה הוא צריך, כמה מלאכות צריך לעשות פה, וכמה עבודה צריך לעשות למען הציבור. זה לא מה שאתה אומר. אתה אומר, איזה מדהים אני, איזה אלוף אני, ואיזה אפסים אלו, ואיך הם לא שווים, ומי בכלל מינה אותם, ככה אני עסוק על כולם, כי אני כל הזמן עסוק בלשמר כמה אני מדהים. ואז ממילא אתה בעצם לא מתחבר לציבור. אתה לא רואה את הציבור, אתה רואה את עצמך. והציבור הוא כלי להשתמש בשביל שאני אוכל ליהנות מזה. רוצה לשאול משהו? השאלה האם מנהיג דורך על הציבור או לא, היא איננה שאלה קטנה, אלא היא השאלה. כי בסוף את כל הדבר הגדול הזה שנקרא מנהיג מאמין, אם הוא מתבטא, אם הוא מופיע בצורה כזאת שפגיעה באחרים, אז זה לא. זה פשוט לא זה. זה לא המטרה. ואנשים שיושבים בחדר הזה, בהגדרה הם מנהיגים. בהגדרה אתם מנהיגים. גם הוכחה לזה, חלק מהיושבים כאן לפחות, אם לא רוב, יהיו בקצינים, אבל זה מאוד פשוט. אתה לוקח את עם ישראל, איפה עם ישראל נמצא, ברמה הערכית, חבר'ה שנמצאים כאן, זה בשפיץ של זה שבשפיץ. בהגדרה אתה מנהיג, עכשיו השאלה זה איך אתה מנהיג. האם אתה מגיע בשביל לעלות על אנשים, ליהנות מהעובדה שאתה בכל מיני תפקידי מפתח, או שאתה מתחבר עם הציבור, אתה בדרכי ציבור. כן.
לפעמים
אומרת
שבכמה רמות מעל, בוא נגיד בתפקיד מסוים, אתה יכול להיות מג"ד, מח"ט, בסוף הוא לא יכול... עם החיילים הפשוטים, כאילו, סתם להיות...
אני, מג"ד צריך לעשות את תפקידו. ואם מג"ד עכשיו ילך וילך עם הטירונים וירוץ איתם ויעשה איתם פרט חוליה, או יסתחבק איתם בשקם יום שלם, אז זה לא תקין. למה? כי אתה לא עושה את תפקידך. עכשיו השאלה היא, זה מה קורה כשמגיע לך טירון ירוק עם קומטה ירוקה, בסדר? מגיע לסגן אלוף, ורוצה לדבר איתו. אותו סגן אלוף מסתכל לו בעיניים, באמת, מסתכל מעליו. הוא מדבר איתו, הוא מקשיב לו באמת, או שהוא מעיף אותו לכל הרוחות? זאת השאלה. אני לא מצ... מגד צריך להיות מגד. ברור שמגד צריך לעשות את תפקידו. פיקוד, על גדוד, היחס בין הגדודים, היחס בין הגדוד לחטיבה, אלה ואחת דברים. זה התפקידו, ואני לא רוצה שהוא יהיה טירון. אבל השאלה היא, והאם הוא רואה את עצמו כמוביל בין שווים, בסדר? שווים לחלוטין, אני איתם, אני איתכם, אני מדבר איתכם באותה רמה. רק, בסדר, נכון, זה תפקידי, אני צריך לעשות את תפקידי, וזה תפקידך, ואתה צריך לעשות את תפקידך. או שלחילופין, איזה כיף לי שאני מפקד הגדוד, אני יכול לעוף על עצמי. הוא לא אומר את זה תמיד ככה, אבל ככה הוא הרבה פעמים אומר.
זה עמדה נפשית, וזה מתבטא כאילו ביחס לאנשים הפשוטים.
כן. מפקד חטיבה יכול להיות אדם ש... זה באמת בכיר, אלוף משנה זה לא דבר שנה בכך. יכול להיות... כולם ישרתו אותו. יש חטיבה שלמה ש... הוא... כששוטפים את המשרדים, הוא שוטף איתם ביחד? הרי צריך לשטוף את המשרד, נכון? מתישהו. שוטף איתם ביחד, כן או לא. תדע, רוב הפעמים הוא לא יהיה מסוגל כי יש לו עבודה כמחת, ברור. קרה והיה ועכשיו, 10 דקות, אתה יכול לשטוף רצפה, לא יקרה כלום. האם אתה מסוגל לרדת מהעץ הענק שעליו אתה נמצא, ואשכרה עם הרלשת שלך, כן? לעבוד איתם ביחד. יאיר פלי פה, שלב כל מיני אגדות בסגנון האלה, אז כן.
איך היום אפשר לזהות
כן
אם זה מישהו שהוא מנהיג? אמיתי או לא, כי יש אנשים שמודעים לעובדה הזאת, לכל השיעור הזה בתכלס, וסוג שהם משתמשים בזה כתנת מיגו. יודעים שאם אני עכשיו יוצא לתחנת מרכזית, מצלמים אותי ואני עושה ככה עם אנשים, מדבר איתם, אבל לא באמת באדם כזה.
רואים את זה. בסוף אתה... עזוב את המצלמות, בסדר? בפייסבוק שלו ברור שהוא ידע להסתחבק בתחנה המרכזית ובמחנה יהודה, והוא ידע לזה וכן, והנה לא רק שהוא קנה, לא רק שהוא אכל פלאפל, הוא גם שילם עליו את ה-15 שקל ושיר טיפ, בסדר? בוא, את היחצנות, בוא נדלג על היחצנות, בסדר? גם היינו בסרט הזה מכירים את הסיפור. זה לא הסיפור. עכשיו השאלה היא, זה מה יקרה 10 דקות אחר כך, אחרי הבחירות. האם הבן אדם באמת יודע לדבר אחד עם השני, עם אנשי הלשכה שלו, אלו שרצים איתו בתעלות יום יום, הפשוטים, איך הוא מתייחס אליהם? שם הוא ייבחן. נכון, לא כולנו יודעים את המידע הזה, וברוך השם, לא כדאי, אבל זה, המבחן שלו הוא שם.
אני יש בעיה
בליהנות
מהתפקיד שלי, ואני מדבר ספציפית בסיטואציה שכאילו זו תוצאה, לגמרי, כאילו, המניעים שלי הם ממש תיאורים, אני בא לקדש טוב, אני בא לקדש שם השם, ואם זה להיות בצבא, ואם זה להיות יושב ראש הסוכנות היהודית, המניע שלי ממש טהור. אבל התוצאה הזה שבשולחן שבת, אחרי חודש או שנה מעייפים בתפקיד קשה, כשאני יושב עם חבר שלי, ואשתו, ואשתי, וכל הילדים, ואני, כאילו, ואני מדבר על התפקיד שלי, אני שמח. ואני נהנה לא במקום, לא במקום של גאווה, במקום של... אתה יודע מה? לא, הגאווה הזאת קיימת, כאילו אי אפשר להכחיש אותה.
למה?
אם זה תוצאה של התפקיד.
בוא נכחיש.
לא המניע, התוצאה.
אבל בוא נכחיש את זה, למה? אני לא... אני מסכים איתך על משהו אחד. תשמח מאוד מהעובדה שאתה עושה משהו משמעותי. כי לדוגמה, אני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה. קצין שמשתחרר תמיד, זו תופעה שקורית, קצינים משוחררים, אתה פוגש אותם בחודש-חודשיים, הם אחרי השחרור, הם באאוט. כי כקצין, כל העולם היה לו על הכתפיים. כל הזמן הוא משך את עצמו עד לקצה. כי ממש כל העולם, כל הזמן על הכתפיים שלו, הוא כל הזמן מרגיש את זה, זה מתח מטורף שהוא חייב לתת מענה כל הזמן. זה המצב. ואז פתאום הוא משתחרר, ומה הוא נהיה? אפס. כלום. אז במוצאי שבת הראשון הוא נהנה מהעובדה שהוא יכול להישאר בקפקפים ולא צריך לרוץ לבסיס. סבבה. במוצאי שבת השני מה? כלום. הוא מרגיש ריק. הוא מרגיש חסר משמעות. אז רגע לפני שהוא משתחרר, האם כדאי שהוא ישמח על המשמעות הגדולה שלו? כן. תשמח על המשמעות הגדולה שלך. בדיוק מישהו שהלך לי, שאביב כוכבי, הרמטכ"ל, אמר... יש לי חברים עשירים ממני, שנהנים יותר ממני, אבל יש יותר משמעות. זה נכון. אנשים מוכשרים כמו רמטכ"ל יכולים להיות לעשות במגזר הפרטי מיליוני דברים, ולהרוויח פי אלף יותר משכורת, ולעשות וליהנות הרבה יותר מהחיים. אבל ברור לי שהחיים שלו, שהוא רץ בג'בלאות, בסדר? הוא כאילו עבודה קשה, יומה ולילה, ושעות לא שעות, ודברים מזויים. בסוף הוא יש לו משמעות גדולה. טוב, אני צריך לעצור כאן. אחילה. בהצלחה לכולם.